ולהבין את היצירה היהודית בברבל.
זו שראשיתה בגלות יהויכין,
בברוך בן נריה הסופר,
רבו של עזרא הסופר,
שהמשכה בתנאי בבל.
והרי זו סוגיה שאנחנו עומדים בה די עם רבי נתן הבבלי, אבל אנחנו עוד נגיע לזה. וכמובן המשכה אחר כך באמוראים והגאונים. אז כדי להבין את, על פי ערכנו, על פי דרגתנו, את היצירה הזאת, אנחנו ביקשנו לראות מהי השקפת חז"ל על עניינה של בבל. אז ראינו שהעניין הזה נפתח באדם הראשון, שגופו ואחוריו מבבל. בכישלון של צאצאי האדם הזה, האדם, תמידל השבנות זה האדם, הכישלון הראשון, כשכולם נגרפים במבול שהוביל ובלבל את הכל לבבל, ובמגדל שבנו בני האדם בבקעת שינר. בתוך הידיעות האינפורמטיביות האלה, אז ניסינו להעמיק, לראות את יסודות האחוריי, אחוריו מבבל, את יסודות המקבל לפי העזר של המהר"ל ולא המקור, את התמורה ולא את האורגינל. כל זה מקופל במסורות של התורה ושל חז"ל על מה שהתרחש בבבל, וזה משמש תשתית, יסודות לעניינים רוחניים שאחר כך התבררו. בסוף בית ראשון, במקום שאנחנו עומדים, בבל היא המגלה. ולמה נבחרה בבל להיות המקום של הגלות? אז יש בגמרא כמה הסברים. בגמרא שהתחלנו לעיין בגמרא בפסחים פ"ז. אז צד אחד יש על התנאים הנוחים. יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין יכולים לקבל גזרות של עשיו ושל ישמעאל. זה הגרסה בן יעקב, זה גרסה מעניינת, גם עשיו וגם ישמעאל, וכבר דנו המפרשים על זה. הרי אנחנו עדיין נמצאים בגלות, יש יהודים שסובלים אצל אדומי, יש לנו צורסים הישמעאלים, לפיכך הגלה אותם לבבל. אז רש"י מסביר שאין כסדים אכזריים כשאר עובדי כוכבים, זאת אומרת התנאים שם נוחים יותר. שיטה אחרת, לא יגלה הקדוש ברוך הוא לישראל בבל על מפני שהיא עמוקה כשאול. לכאורה זה נשמע איזה מין הסבר. אנחנו מבקשים שהתנאים יהיו נוחים, שההרגשה לא תהיה כל כך לוחצת. אז מדוע בחרו דווקא את בבל שהיא עמוקה כשאול? אז הפסוק שחז"ל משתמכים מיד שאול הפדה ממוות תגלה, אומר רש"י, משם מהירה, כמו שהיא הבטיחה. זאת אומרת, יש לפעמים דווקא שהבחינה היותר חמורה, השאול, הקושי שבדבר, הוא שגורם לכך, העומק, האחוריי, הוא שגורם לזה שהפדיון והגאולה יהיו יותר מהירים. רב חנינא אמר, מפני שקרוב לשונם ללשון תורה, ולא תשתכח תורה מהם במהרה. אז אנחנו כבר מתייחסים משהו ללשון הארמי, שיש לה משקל מיוחד, שלא לדבר אדם הראשון. עוד פעם אנחנו מדברים ללשון ארמי סיפר. ורבי יוחנן אמר, מפני ששגרה לבית אמם, משל לאדם שכעס על אשתו, להיכן משגרה? לבית אמם, הביתה, חזרה. לבית אמם, אברהם מאור כסדין יצא. וכמובן שכאן זה מתייחס לשיטת הרמב"ן והמהר"ל, מאיפה באמת היה בית מולדתו של אברהם. האם הוא נולד באור כסדין ואחר כך עבר לחרן, או שהוא יליד חרן אל בית אביו ואל מולדתי, ואחר כך גלה עבר לאור כסדין, ואחר כך עוד פעם אחר. אלה הן בעיות שלגבי דידינו הם לא כל כך נפקי מיני. והסיכום של השיטה הזאת, והיינו דאמר בלסנדרי, ג' חזרו למטרעתן, החזירו אותם למקור. ישראל, כסף מצרים וכתב לוחות. ישראל אל דאמרן. כשהיו בעיות עם ישראל אמרו הביתה, חזרה, הולכים לבבל. אז המהרש"א כבר מדגיש במה שאומר להם מיד שאול, שהמכוון בה יקרא מתוך צרה וגאולה גדולה ועמוקה כשאול אגלה. והקדוש ברוך הוא עשה איתנו צדקה להגלותן לבבל שעמוקה כשאול. חז"ל השתמשו פה כמובן גם בעובדה הטופוגרפית של בקעת בבל, בוודאי לגבי הררי ארץ ישראל, ועשו אותה עמוקה כשאול, שמתוך העומק הזה, מתוך האחוריים האלה, תבוא הגאולה, יבוא הפדיון. המהרש"א הביא את רש"י ואת הרמב"ן, איפה היה מולדתו של אברהם, ואומר למה נקרא ברוך הדין, שאברהם מתגדל שם במעלתו באמונה. ועוד יש לומר, מוסיף המהרש"א משל עצמו, שנקרא לבית אימן על שם שאדם הראשון עיקר גופו נברא מבבל. אז המהרש"א מפתיע, מי זה אימם? בפשטס אנחנו מסבירים אימם זה אשתו של פרח, בית המשפחה. המהרש"א אומר דבר חדש, אברהם אבינו בית אימם דיינו למקור, אז לפי זה סתם צריך להעמיק בדברי המהרש"א. אז למעשה כל הגלויות שהיו אי פעם בתולדות המין האלו שהיו צריכים להיות בחזרה לבבל, למה בכלל יש גלויות למקום אחר? הרי כל צאצאי האדם הראשון הם כאלה. משמע שיש איזו התייחסות מיוחדת לאדם הראשון, אין בקשר לגלות ואין בקשר למטרם של ישראל, שכשהם לא עשו מה שחזרה הביתה. על כל פנים יש לנו עוד פעם את הפגישה הזאת עם האדם הראשון. באמת בבן יהוידע, הוא הרי היה בבלי, אז גם במה שנוגע לעמוקה כשאול, כדי שתעלה תפילתם וצעקתם למרום בעין פגע, כל תפילה שהיא מן מעמקים מסוגלת להתקבל ולעלות, יכתיב ממעמקים קראתיך השם, כי המתפלל במקום גבוה יתקנו בו המקטרגים. אז הדברים האלה רמוז דבר עמוק, זאת אומרת התפילה מארץ אחוריים, התפילה בדרגה של סקודה בענן לך שקשה יותר, כיוון שהיא בפשטות, כיוון שהיא דורשת מהאדם מאמץ של גיוס כל הכוחות, הוא יודע שהוא נמצא בתנאי פתיחה שליליים עמוקה כשאול, אבל ממעמקים קראתיך, אז התפילה הזאת יש לה סגולה יותר להתקבל. ובמה שנוגע לשגרם לבית אימם, קשה, מה טעם יש בזה? ונראה לי, כדי להצילה מכמקרדיגים שטוענים, איך יספיק הגלות בשביל לעבון עבודה זרה, וצריך כלי יחס ושלום? אז הוא מפתיע בכיוון אחר. לכך שגרם לבית אימם, כדי שיעמוד מיליץ טוב ויעליץ באדם, לומר, זה בית אימם שגברה בו המחלה של עבודה זרה, כי מקור תומת עבודה זרה היה. תרח מתקן ועושה צלמים, וידוע שכל מחלה אשר תשתרש מן התולדה קשה לנקותה. מה שישלחו אותם לבית אימם, אז הוא פירש כמו שהפירוש שהראשונים פירשו, שהכוונה היא לביתו של תרח. אבל מה אז פשוט בלבטית הביתה, גירושים לכי הביתה אל אימא. מה הוא אמר? הוא אמר, אימא, זה איזה כף זכות, זה איזה הסבר, ומה אפשר לבקש מהם, הרי יש להם תרח כזה. ולזה הביא משל אשר משגרה לבית אמה, שאומר לה לכי אצל אמך, אינו אומר לכי אצל אביך, לא נורא. כי מהם הייתה גרמה יותר, ולכן שלח אותה אצל הגורם. אינמי, קיבל לטובתם, שלא יוכל יצר הרע לומר אחרי הרתכם, ולכן תשארו בדרכיכם מראים. נשלח אותם לבית אמם לבבל, כדי שיראו המקום אשר היו אבותם אדוקים בתומת עבודה זרה. ועם כל זה אברהם אבינו, כשרצה אז ככוכב זרח, מסר את עצמו לכבשן האש. ועל כן, אז מה בשגרה מבית אימם? אנחנו מרוויחים בזה, שבדרך כלל איך מפרשים לבית אימם? ב- בלי שום טעם קונסטרוקטיבי. לא בסדר, אלא המקור שלילי, גם אתם שליליים. הוא אמר פשט, חוזרים לבית אימם וזה יהיה מודל. זה יהיה מודל שאדם לא יוכל לטעון. אתה מבקש ממני שאני יהיה בסדר? איך אני יכול לרצות בסדר? יש לי גיבנת כמו של תרח. אומרים לו, אדוני היקר, גם אברהם אבינו היה לו גיבנת של תרח. מי ייתן את האור מטעמי לא אחד? עובדה שהוא הצליח להתמודד עם זה. אז הגלות לבבל, זוהי הדוגמה שמצד אחד יש לה עמוקה כשאול, מצד אחד יש לה לשונה, תגיד נראה, ללשון תורה, יש עוד בזה, זוהי דוגמה איך אדם יכול בכל אופן להתמודד עם הבעיות, מפני שאברהם אבינו משמש דוגמה של מי שהתולדה שלו לא הייתה סימפטית, ואף על פי כן למה הוא הגיע. אדם לא יכול לבוא אותו, מה אתה רוצה ממני? ראית את אבא שלי, ראית את הסביבה שגדלתי, ראית את הקשכונה שבה אני נמצא, ראית מאיזה רובד סוציו-אקונומי באתי, אל תפר סיפורים. אין יותר גרוע מאברהם אבינו. אברהם אבינו הוא הדוגמה שאדם יכול, שיגרם לבית אימם. אז השיגור הזה, המודל הזה, זה סימן איך אדם יכול להתמודד עם הקשיים שהוא נקלע לתוכם, וגם ישראל, בוודאי שהייתה השפעה, הייתה השפעה של העמים, הייתה השפעה, למדו מהשכנים. בבקשה, תחזרו לבבל, בבל תשמש לכם דוגמה של התמודדות מוצלחת כמו שהיה אצל אברהם. מה דבר נוסף? לשון. אלא שיש בגמרא במנחות עוד איזה הגדרה אחרת. במנחות קופיות. על הפסוק בישעיהו אבי בניי מרחוק, אנחנו מוצאים פעם קוראים לבנותיי, פעם בניי. מה זה בניי מרחוק? אמר רבו נא, אלו גלויות שבבבל. שדעתן מיושבת עליהם כבנים. אנשים באים מן הגולה מיושבים בדעת, מבינים יצירות, הם יכולים ליצור. בני בבל אומר רש"י, אין להם עול מלכות כשער גלויות שבכל הארצות. שוב, רש"י לשיטתו, אנחנו יודעים, הרי ירמיהו חרטט, כבר דיברנו בו, ירמיהו חרטט שולח הוראות איך לשקם מחדש את החיים בבבל, והנתונים הטכניים היו די נוחים בשביל הבניין המחודש, השיקום הזה. המרשה, שוב, רש"י אמר עול מלכות, המרשה הוסיף נקודה, לפי ששם גלו החכמים, החרש והמסגר. זאת אומרת, למה הגלויות שבבבל דעתן מיושבת? מכיוון שהייתה שם חממה מקדימה. מה שעשה יוחניה ואצילי הארץ ואותה שכבה נכבדה של גדולי ירושלים שהגיעו ראשונים לבבל, זה היה הכנת תשתית. והכנת התשתית הזאת היא שעמדה להם עד לימי רבונה. מחיירת הרב לבבל, אמר רב. אז מה הוא אמר? ודאי, אני הגעתי למקום טוב, יש לי מסורת גדולה של חכמים. כל ימי בית שני, כל התקופה שאחרי זה, לא צרות, לא מלחמות, לא מרידות, לא בר כוכבה, כאן היו יישוב הדעת. גם רש"י עם הנוחות של עול המלכות, וגם היסודות הנוחים של חכמי ישראל שסללו את הדרך. על הלשון הבבלי יש בקדושת שבת, זה המאמר ש... מודפס בברית צדיק בקרך הראשון, דברים כבר עוד יותר עמוקים. התרגום הוא סוד אחוריי. דבבל ולשון ארמי, זה בעמוד 56. דבבל ולשון ארמי הוא אחוריים לארץ ישראל ולשון הקודש. שבארץ ישראל גוף הקדושה בהתגלות, וראיית הפנים הוא התגלות. ובאחוריים הוא כשאינו בהתגלות והשגה והעלם. זה כמובן הולך עם היסודות שדיברנו, שמגדל בבל הוא אחוריים של המקדש. אז גם הלשון, מה פרוש תרגום? תרגום זה לא אורגינל. אנחנו נשוב לגמרא, על הגאולה ועל התמורה,
זה בבלי וירושלמי, תמורה, במקום. התרגום הוא במקום. לשון הרמי הוא לא האורגינל בדיוק. הוא מהיסוד של האחוריים. אז יש לזה כמובן משמעות. לשון הקודש, וזה מופיע עוד פעם בקדושת השבת בעמוד 61, לשון הקודש הוא השגת הקדושה בעצם כמות שהיא ממש. ולשון הרמי הוא המפרש, הוא מתרגם למי שאינו יכול להשיג הקדושה ממש, אבל משיגה בלשון שהוא מבין, והוא אותו דבר בעניין עצמו, רק שאינו ממשותם של דיבורים כמו שיצא מפי המדבר. קשר תפילים, וראית את אחוריי. אז כבר הבאנו כמה פעמים דוגמאות להבדלים האלה, כדי שהדברים לא יהיו סתם דברי יחידה. דוגמה קרובה אליהם, פרשת שבוע. השיא של שירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. מה אומר אונקלוס? ואנחנו כולנו, כשקוראים קדושה דסדרה, אז קוראים אחד מקרא ואחד תרגום? חוץ מהיסוד הפשוט של בגלל המעלה של הדבר הזה, הרי התרגום כאן הוא איננו כמו הפשט העברי. השם ימלוך, זוהי פעולה שתעשה בעתיד. ומה תרגם המתרגם? השם מלכותי קיים לעלם ולעולמי עולמיה. הרי התרגום הוא לא מתאים למקור. רבי יוסי היה לו עסק עם זה. אמר רבי יוסי במחילתא, אם היו ישראל אומרים על שפת הים השם מלך עולם ועד, הייתה באה הגאולה. מה פשט? בתרגום, באחוריים, באמת המסתתרת ממה שנראה לעין שלנו, מלכותו של השם גם היא בהווה. אלא אי אפשר עוד לדבר בזה, כי העולם מלא אלילים. אז ממילא, במה שהעיניים רואות, בהשגה, אז אנחנו אומרים, זה שייך לעולם העתיד, כי אנחנו לא יכולים להשיג בהווה. מה שנוגע למציאות המסתתרת, ההסתר, בוודאי, עוד יותר עמוק. אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא. הקדוש זה כינוי. איך אומרים בקדיש? קודש בריך הוא. דבר זה שמעתם רצי יהודה. אם נתרגם, קודש בריך הוא זה הקודש ברוך הוא. שוכן? אז מפני שאי אפשר לבטא את זה, מפני עוצמתו, אז זה בא בלשון נסתרת. וזה סוד, הם ששם רב צודק, וזה סוד שחיבר ספר הזוהר הקדוש בלשון הרמי. אף שכל דברי התנאים בתורה שבעל פה משניות וברייתות, כולם בלשון הקודש. רב שמעון בר יוחאי והחבריה שלו, כשדיברו בניגלה, אז הם דיברו בעברית שיחה, המחיה. וכל היצירות, הם יצירות בלשון הקודש. ולמה כאן עשו יצירה? רואים מיד שזה קוד. כי התגלות הסודות הנעלמות שהוא כל היקר, אי אפשר לגלות בעולם הזה רק בלשון ארמי. אי אפשר לדבר בהשם מלכותי קיים. יש לך קושייה, תגיד דברים כאלה, כל העולם יתמסמס. אז זאת אומרת, הוא יגלה אותם לבבל של שונם קרובה ללשון תורה, אבל לא אורגינל. מפני שישראל גולים מעל אדמתם, זה לא אורגינל, זה לא המקור. אז בבל מזקיקה את לשון הארמי. פעם נוספת הוא הזכיר את היסודות הללו בברית צדיק בדברים עמוד 64, על הפסוק השיב אחור ימינו. אז יש כמה הסברים שם בגמרא, ישיב אחור ימינו. אותה ימין, שימין השם עושה חייל, ישיב אחור ימינו. מפני אויב, שעיקר התורה שבעל פה הוא בחינת אחור, שאינו מפורש הוא מהשם התברך. צריך להתייגע, זה לא דיגור ישיר. זה חכמי ישראל בפלפול, בהבנה, בעמקות. וכן כל סודות הזוהר הקדוש נכתבו בלשון תרגום. בלשון הקודש הוא מפורש, הוא דבר השם. ותרגום נקרא בחינת אחוריים. ורבי, אף שהיה אחר החורבן, כיוון שסידר הלכות בנגלה סדרן בלשון הקודש, והגמרה שנאמרה בלשון תרגום, אף שהוא בנגלות, מפני שבבבל היה לשון ארכה. אבל סודות זוהר הקודש לא, הקדוש לא נאמרו רק בלשון תרגום, וזהו השיב אחור ימינו. ופעם נוספת כתב את זה בתקנת השבלים, יש שם בסוף שאלה מעניינת לגבי קריאת שניים ונקרא באחד תרגום, איך לקרוא את שם השם וכו'. על פי זה היה נראה לי בעמוד 173 בתקנת השבלים, על פי זה היה נראה לי עוד טעם על דרך הסוד בתרגום דווקא שהוא בסוד האחוריים בקדושה, והתחיל מגלות בבל שהתחילו לדבר בלשון הקודש, הוכרח לתרגם השם אלוקים בשם אדנות. זאת אומרת, זה לא רק בעיות טכניות, זה גם בגילויים האלוקיים, גם שם יש הסתר. אלא שלא רציתי להאריך כאן בדברים האלה. נו, אז אם הוא לא רצה להאריך, מה אנחנו מבינים? אבל הנה הוא רמז ליסודות האלה. שמחת היצירה שהיא באה מתוך המאבק, המאבק הזה הפך לסמל לכל יצירת הגלויות. חוכמה שלמדתי באף. אז ראינו איך שהחבדלי אומר, האף הוא מצד אחד כעס, הוא מצד אחד מאבק, אבל הוא גם לשון ריבוי. דהיינו, אף חוכמתי עמדה לי. מתוך הכעס, מתוך המאבק, מתוך המלחמה, אין הלאומית ואין הפרטית, יש גידול וריבוי של נכסים. ומאיפה זה התחיל? היו היה דבר השם אל יחזקאל, היו היה שהיה כבר, ויחזקאל היה בין הראשונים שגלו לבבל עם יויכין, מגולה אשר הוגלתה עם יוחניה מלך יהודה. נו, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, הגלות הראשונה לבבל זה בכלל הגלות הראשונה של, של, של בני ירושלים, בוודאי, כל פנים כמסה של גלות, בוודאי בכאב, בבחייה. אנחנו היום התרגלנו כבר, רע, מה, אבל חיים עם זה. הגלות הראשונה, איזה יללות, איזה עוצמה הייתה. נו, ואיך כתוב בפרי צדיק בדברים בעמוד 246, בשמו של המשביצאי הזקן. גלות בבל מרמז שכל עניין הגלות הם רק לטובת וישועת ישראל. כמו שהייתה בגלות בבל, התחלת יגדיל תורה ויאדיר. וזה ישראל זכו בבבל יותר ממה שזכו בארץ. כי שמעתי מהאדמו"ר הקדוש שבעת שגלו לבבל כולם הלכו במר נפש, ויחזקאל הלך בשמחה רבה. איזה דרגה. כולם הלכו במר נפש מכיוון שהם הולכים לגלות, ויחזקאל הוא היה די צעיר, זאת אומרת הוא עבד אותם מקדש בירושלים ומגלים אותו, והוא בא לבבל והוא הולך בשמחה רבה, יום טוב שלו, שמחה רבה. היינו מפני שיחזקאל הרגיש אור הקדושה. מסתום שבאיש ביצג בדרך של קוץ אמרו משפט אחד וגמרו, אבל שמחה. אז הוא הסביר, מפני שיחזקאל הרגיש אור הקדושה אשר יזריח הקדוש ברוך הוא לישראל בבבל יותר מביותם יושבים על אדמתם. אז ישיר שרו, מה שרו? מרים עליו באצבע, זה קהילי וענווהו. ראתה שיבחה על הים, אז שלא ראה יחזקאל בן בושי. אז כשאומרים לך שאתה הולך לראות גילוי, אתה תלך לראות התגלות שכינה, אז ראה שדבר בשמחה רבה ואמרו כולם. יחזקאל ידע לקרוא את התרגום, הוא ידע מה מסתתר מאחורי זה. נתגלה לי יחזקאל מה שלא נתגלה לשום נביא וחוזה. ושם בבבל התחיל התפשטות תורה שבעל פה. ללכת בשמחה, כמובן. רק בעמדת הצפייה של יחזקאל אפשר היה לראות מה ממתין שם. אז מישהו בדרגה פשוטה, וכלל ישראל הגולים היו כאלה, הוא בוודאי מתוך העצב ומתוך הגלות גם רוח הקודש נסתלקה מהם, אז לא יכלו לראות מה מצפה להם. אבל יחזקאל ידע מה מצפה לו. ואולי המקור לבור את הנפלא הזה עם ההסבר שלו זה מה שרמוז באותה ערך הרבתי שאנחנו הבאנו, שבזמן שבאו הגולים לבבל שש שנים אחרי הגלות של יחזקאל, כשהבית כבר חרב, אז כתוב שיצאו לקראתם הגולים הקודמים, אלה של יהויכין, אלה שכבר לא היו כל כך ירוקים, כבר התיישבו, ויצאו לקראתם אלה בבגדי לבן בשמחה ואלה בעצם. אז הפשטות של המדרש רוצה לבטאת את הטרגיות, את הטרגדיה היהודית לכל אורך הדורות. אנחנו מכירים את זה, הם בפשטס מתפרש המדרש, כי הם יצאו בבגדי לבן כי הם רצו להראות לבבלים שהם שמחים בשמחה של הניצחון, למרות שזה של המולדת, אבל אין ברירה, קפואים, שבועים, האם מוכרחים לומר ככה. והפגישה הנוראית הזאת, אלה ברוכים ואלה שמחים, ובלב בפנים גם אנשי בבל הוותיקים כבר, גם הם בוכים. אז הנה איך יהודים צריכים לשמוח בשמחתו של הגוי, למרות שהוא כבש את המולדת שלהם. זה הפשטס של החורבן. אבל לפי מה שהוא מעמיק, יכול להיות שהגדולים שבהם, הם נגעו בבסמטרה של יחזקאל. הם היו זקני יהודה שישבו לפני יחזקאל. הם ידעו. בוודאי שעל פני השטח רע מאוד צריכים לבכות, אבל בפנים יש בגדי לבן. כאן אנחנו מניחים את איך היה כלל ישראל נראה בלבב. אנחנו מניחים יסודות לגילויים האלוקיים שהם כאלה גדולים שרק בלשון הרמית אפשר לספר להם. אנחנו באים לבית אמא, לומדים אצל אברהם ואצל תרח, ובונים מחדש את המהלך הזה של התשובה, איך אפשר להיבנות מחדש על ידי המודל הזה. אז בית קסיה היה מונח לבן, הייתה מונחת שמחה מופלאה. אמת שעצם הירידה הזאת, עצם המפגש הזה עם הסביבה הבבלית, פתח פתח להשפעה גם של הגויים על ישראל, וזה למעשה הוביל אותנו לנוסחה שמלווה אותנו עד עצם היום הזה. במאמר מוסגר אומר שבכוזרי פעמיים במאמר א' בסימן סמך ג' ובמאמר ב' סימן סמך ו', מדובר על חוכמות של אומות העולם, בייחוד חוכמת הפילוסופיה והעמקנות וההבנה בעניינים תיאולוגיים העמוקים, שהם באו לאומות העולם, וזה דבר מוסכם אצל כל הראשונים בצורה מאוד מעניינת, גם במורה הנבוכים בחלק א' בפרק א' א'. אז הרב אומר בפשטס, וזה כתוב רב סעדיה וכולי, שהיסוד של החוכמה הגדולה הם היו אצל ישראל, אלא מה שקרה ברבות הימים, ברבות הגלויות, אז ההשפעה הייתה אל, לא ברצון, אבל כך היה, לידי הפגישות וכולי וכולי, אז הכירו גם את תורת ישראל ואת היסודות של האמונה שבה. אבל זה הלך גם מכיוון הפוך. במכתב מאליהו בכרך האחרון, בכרך ד' בעמוד 129, מעירים שם האורחים דבר שהם שמעו מפי הרב דסלר כמה פעמים, שכמובן הרב דסלר בסגנון המיוחד שלו דיבר על ההשפעה של מנטליות של ארצות ושל שכבות חברתיות על היהודים שגרו בה. אז הוא למשל דיבר על הדייקנות הגרמנית, אז הוא בלשון שלו אמר השר של האומה, ואנחנו סתם מרוויחים דבר מן הצד. זאת אומרת, יסודות פסיכולוגיים ויסודות של חברה ושל חינוך ושל תרבות, זה למעשה הגילויים הרוחניים של האומה הזאת. אז השר של האומה הוא שולט בארץ הזאת, או הקור הליטאי, או רוחב הלב הרוסי. אנחנו מכירים את זה כשאתה מדבר על הגלות גרמנית. אז נכון הוא שאתה יכול לראות את זה גם אצל יהודים מבית מדרשו של הרב הירש, עם הדקדוק הגדול במצוות. אבל למעשה זה התחיל מן הגויים. כיוצא בזה, בקור הליטאי, בשיקול הדעת, בזה שלא הייתה התלהבות וכל דבר בודקים, וכלם, מסתום שכלם לא הייתה יכולה להיוולד באטמוספירה רוסית חסידית, וכבר דיברנו על זה בהקשרים אחרים. אז הרב דרסלר שם טוען, אין הכי נעמי, אלא זה מה שהוא קורא השר של האומה, זאת אומרת הכוחות של האומה, הם משפיעים, כי אתה נמצא, זה הגלות, אתה נמצא תחת ממשלת אותה הנהגה, והממשלה הזאת משפיעה ומטביעה את חותמם בך. המקור של היסודות הללו זה הגמרא בקידושין. הגמרא בקידושין מנתה, כשהיא מדברת על סגולות שירדו לעולם, על חוכמה, על יופי, על קבין, על עניות, על גסות הרוח, אז היא מדברת על בבל. יש שם עסק עם בבל, אילם בדיוק איך זה היה, אבל עשרה קבין גסות הרוח ירדו לעולם, תשאל נתלה אילם פשוט הגמרא בגסות לבבל, אני מרידה. אז יש שם איזה הסבר בנבואה סתומה של זכריה, והעשה עיניי וראה, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בחנפיהם, ותסל את היפה בין הארץ ובין השמיים. ומה זה הייתה? לבנות לבית בארץ שינה, ואמר רבי יוחנן, זו גסות, חנופה וגסות הרוח שירדה לבבל. אז כבר יש פה, גם במפרשים, יש במערשה למשל, היסוד הזה של הרב דסר, אותה גזרה מוכנה יותר מבארץ הזאת, מבאחרת, לפי מלאך ומזל אותה מדינה בכל ארץ וארץ כפי העניינים שזכר. אז גסות הרוח, חנופה, אם זה בדיוק שייך לאילם, אולי נדבר פעם בזה, אם שייך בדיוק לאילם, או זה שייך לבבל, או אם זה ישתרבב לשם, על כל פנים, זה בוודאי מתייחס לגמרא בסנהדרין, חף ד', על תלמידי חכמים שבבבל, שמרירים זה לזה, שהם תוקפניים, שהם נאבקים. כך יש למשל בבן יהוידע בסנהדרין בגמרא הזאת, זו חנופה בגסות הרוח, נראה לי למה נדמו לנשים, כי הנקבה מתעברת ויולדת, וכן שתי מידות רעות אלו מולידות כמה אבונות שימשך בהן מכשלות רבים. דייק עוד יותר למה, זאת אומרת יש פה איזה נבואה, נבואה המדברת על בניין בית. זכריה, ראשית ההשתרשות של ישראל בבבל עם בניין בית שני שלא עלו לירושלים, אז הוא ראה מה מתרחש שם ואיך הן בונות לעצמם שם בית של חנופה וגסות הרוח. משהו מעין זה, בכיוון קצת אחר, יש במהר"ל, שוב בסנהדרין, שני אלה, חנופה וגסות הרוח, הם מידות מרוחקות מן השכל. המהר"ל, הוא לא משתמש פה בביטוי הזה, אבל הוא מסביר איך החנופה ואיך גסות הרוח הם היסודות החמרניים. המידה הזאת היא רחוקה מהשכלי, ולכן סימן לגסות רוח עניות של תורה. כאילו אתה אומר, שוב, אחוריי, חומרי, גשמי, מרוחק מן הפנים. אז אחוריו מבבל הם הנשים המולידות את התכונות הללו. גם המהר"ל בקידושין על הגמרא הזאת אמר דברים מעין אלה. מתלה גסות הרוח בדבר זה הפך החוכמה, כי על הגשמי שייך גודל וגס. אנחנו משתמשים גם במובן של גס, לא רק לא מעודן אלא בכמות, זאת אומרת מידה גסה, הוא ההפך החוכמה, כי החוכמה יש בה דקות והיא שייכת למי שיש בו דקות החומר. גם הוא התעכב למה זה דווקא נשים, אבל הרמז, על כל פנים, לבנות לבית דיינו עיקר כוחו הוא בעולם ויקביא אותי בבבל. הגסות אין בתורה שני הפכים, הגסות הוא מיין גשמי שהוא חשב את עצמו גדול, וכל שם גדלות הוא נח על הגשם שיש בו גודל, כי הגסות מלשון אב, דהיינו, הנתונים מצד אחד היו קשיים, אחוריים גם במידס, אחוריים גם בהשפעה הסביבתית, ועמוקה כשאול לא רק מבחינת ארץ ישראל, אלא עמוקה כשאול גם מבחינת האטמוספירה והאקלים הרוחני, ואף על פי כן. אז היה צריך להיות רק נביא כמו יחזקאל לראות עד איפה יהיה המאבק, וכיצד זה מתוך המאבק הזה תצמח ישועה מופלאה כזאת ובניין, וזה ישמש מודל לכל מיני מאבקים שאין הכלל ואין הכלל צריך להיאבק בשביל לעדן את עצמו מכוח התורה שבעל פה הזאת. יש גם איזה טעמים, הייתי אומר, כלכליים גסטרונומיים. כמה וכמה פעמים נזכר בגמרא, בייחוד זה נזכר על רקע של הביקור של תלמידי חכמים מארץ ישראלים שהגיעו לבבל וראו, המחיה, פה יש בזול קו תמרים, לוקחים תמרים, היום אנחנו יודעים, בכל תמר 100 קלוריות אפשר פה להתפרנס מזה המחיה. אז הוא אומר, מצוין, לוקחים תמרים. לא חשוב שלפעמים יש תגובות שליליות, כשאחד שלא רגיל לתמרים ולא קיים בבת אחת, אז היה לו אחר כך צורס. אבל מי שאוכל את התמרים בצורה מאוזנת, אז זה מזין את הגוף. וככה הגמרא אומרת, הגמרא בפסחים פי חד, בתענית תד, בתענית חפתה. יותר מזה, בירושלמי, בתענית פרק ד' הלכה ה', ואותו דבר בסוף הפתיחתא שאליך רבתי, כתוב ש-40 שנה קודם שהגיעו היהודים לבבל, דאג הקדוש ברוך הוא שיהיו שם חורשות של תמרים. יגיעו יהודים, יתחילו להניח את היסודות שיהיה להם תמרים. ארצות בפשטס, תמרים זה טוב, זה זול, אמרנו שמעשה עד עצם היום הזה, זה ענף ייצוא גדול של עיראק, וזה תמרים טובים וכו'. מה יש בזה? אז במקום אחד יש בבן יהוידע, בתענית דת צנה בדופשה בזוזה קרעם דופשה ולא קמרם, קרעם תמרי זית שמן ודבש, כיוון בהתורה נקרא דבש, דבש וחלב תחת לשונר, ואיך הדבר הגשמי אצלם בזול, בסדר. אבל ברב צודק יש מהלך גדול בזה שהוא חזר לו כמה וכמה פעמים בדבר הזה. זה קשור עם הגמרא בתענית, לתת להם, כך כתוב בפסוק, לתת להם אחרית תקווה. מה זה אחרית תקווה? יהיה לישראל איזה סיכוי בבבל, יהיה להם אחרית תקווה. אז אומר, הרי תקוות השני, אז הגמרא מסבירה על מלבושי הרפשתן שעליו עוד נדבר לא הערב, ועל אחרית. אחרית זה תמרים. איך זה הופך להיות תמרים? אז כתוב בדבר צדק בעמוד 145, כל ארץ מיוחדת לגידול פירות מיוחדים, ולכן נקראים תמרים אחרית. על הפסוק אחרית ותקווה, אלו תמרים וכלי פשתן. ואחרית שמעתי, למה האחרית של ישראל, התקווה האחרונה שבה הם נאחזים, זה תמרים? לפי שהתמרים אחרונה שבישיבת המינים, ארץ זית שמן ודבש, והמאוחר בפסוק. ועל דעתי, זה לא רק מפני שהם מאוחרים בפסוק, אלא על היותם במדרגת האחוריי, מאותו ארץ וכוח הם יוצאים. דבש לעומת חלב, החלב זה האוכל הבסיסי שהתינוק יונק, וזה תורה שבכתב, ודבש הוא תורה שבעל פה. והיא הרשי האחרונה, בבל, מקום שהדרגה שלה היא האחרונה, היא האחוריים. אז גם המאכל, ההצטלבות הארץ ישראלית של שיבת המינים ביחס לארץ ישראל, זה בדרגת התמר ובדרגת האחור. וזה היה יקר מאוד בעיניו, והוא חזר לזה כמה פעמים בפרי צדיק בשמות 96, ובעמוד 127 חזר כמה פעמים להבנה הזאת של התמר. הספר שמות שפותח בגלות, אז במדרש יש כמה וכמה פעמים על אוהבו שיחרו מוסר, שמי שאוהב את הבן, מי שהוא מחנך, אז החל מן השחר הוא מייסר אותו. והשפת אמת הדגיש כמה וכמה פעמים את מעלת הייסורים ואת מעלת המאבק ואת מעלת הגלות כהכנה למתן תורה. האמת היא שאנשים פה יכולים להביא את זה מניסיון אישי. מה הוא אומר? ואם הוא לא אומר, צריך לומר, הממקף בפגישות הראשונות. אם תהיו שיסרים גדולים, אם תהיו בעלי שירים גדולים, אני לא יודע אחרי הטירונות. אבל שכוח הסבל שלכם, שאתה תוכיח לעצמך מה אתה באמת יכול. אני יכול לעבור את זה? אני יכול לרוץ את זה? מי? מה? בתרגול נכון, למה הוא מוביל אותך? מאיפה הוא מוביל אותך? קיבלת תוספת מזון? קיבלת שם איזה סגולות? אלא מה? קיבלת תדרוך נכון. התברר איפה שהסגולות הללו והכוחות הללו ישנם בך, אלא שצריך על ידי הלחץ, שצריך על ידי הנסיבות, שצריך על ידי החינוך וההדרכה המתאימה, שאתה תדלה מתוך עצמך את הכוחות האלה. אז כל אחד מבין, הבאתי דוגמה מהצבא, אבל זה גם בלימוד, זה הולך, אז זה לא הולך, זה הולך, זה קשה, אין חבוס, אין תירוץ, יש יצור, לא הולך, ארמית, הוא לא מבין, לשון אחוריים, זה לא מסתדר לו. אבל אם אתה יודע להיאבק עם זה, רק בלימוד, בכל דבר שאתה רוצה להשיג, בכל דבר שהוא חשוב לך, ואתה הולך בדרך נכונה ומתודרכת ומדורגת, אתה מגיע למדרגה שההישג הזה מדבר אליך. אלא מה? אתה צריך להיאבק. המאבק הזה הוא במישור, הוא במעגל האישי הפרטי שלך, בלימוד ובתוספות ובשיעור שלא הבנת, ועוד פעם קשה, ומדי קשה. והוא במעגל יותר גדול של העם, הוא במעגל של הכל. זה לא רק העם כיום, זה מההתחלה לתת להם אחרית, מאחוריי. כולם רוצים לראות את הפנים, בוודאי. אבל בשביל להגיע לדרגה כזאת צריך באף. כל אחד רוצה את הריבוי, שיהיה לו ריבוי גדול, בוודאי, ועוד איך יהיה לו ריבוי גדול. אבל בשביל להגיע לריבוי הגדול של האף, צריך את הלהזיע עם האף, צריך את אחרון אף, אחרון אף שלך על עצמך, אחרון אף על הנסיבות, אחרון אף שאתה נאבק איתו. הבבלי נולד תוך כדי מאבק. תוך כדי מאבק שמגיע עד לראשית הבריאה. הגלות לבבל הייתה בשביל הפגישה עם אדם הראשון. נניח לפי מה שאמר עכשיו מסביר, הארץ האחוריים הזאת. אז כל המאבקים הללו הם הובילו יצירה מופלאה. שום דבר לא הולך בקלות. שום דבר לא הולך אפשר לתת נסיבות, אפשר לתת דבש, אפשר לתת תמרים, אפשר לתת הכל בזוז. צריכים אפילו לא תמרים. אומרים מעריב, עולים למעלה, בפחות מזוז, מקבל כל אחד פה ארוחת ערב טובה מאוד. וארוחת צהריים, וארוחת ערב, וארוחת שבת, את הכל נותנים בזוז. בעקבות הגמרא צריך לשאול גבל, בכל כך זול נותנים, איך לא לומדים? קושיה עצומה. ובלי שלשולים ובלי כאבי בטן, הכל מתודרך. אז יוצרים נסיבות נעימות. צריכים בנסיבות הנעימות האלה, יש דבר אחד שצריך אותו במאבק, זה המאבק הרוחני. כל מי שנאבק עם השיעור ועם התוספות ועם הגמרא שהוא לא מבין, הוא למעשה מצטרף למאבק היסטורי גדול. למאבק היסטורי גדול שמתחיל מהירידה לבבל. אבל יש לנו הבטחה. ההבטחה של יחזקאל בן בוזי. ההבטחה שכל שפחה נעדה אותו פעם אחת על שפת הים. ויחזקאל בן בוזי נתן הוראה לכל הדורות, הדור שהולכים בחושך הזה רואים בסוף אור גדול.